חשבתי קצת ללמוד ביחד על המושג שהוא מופיע בפרשה בשבת. הקדוש ברוך הוא סידר השנה תשע"ב את סדר השבתות, ששבת נסור היא הממשיכה את מעמד הר סיני. בתוך פרשת נסור מופיעה ברכת כהנים, שחתם סופר היה אומר על זה שאנשים הם לחוצים לחפש צדיק שיברך אותם, תמצים על זה מאוד, גם לצדיקים החיים וגם לאלה שבמיטתם קוראים חיים. הוא אומר, כל בוקר יש לך ברכת כהנים, הצדיק האלוקי, לא המקובל האלוקי, הקדוש ברוך הוא מברך אותך דרך הכהנים, מה יותר מזה? ובברכה בהחלט אחת המילים המשמעותיות אפשר להגיד לקראת סיום, אולי זה מובן מסוים של סי, זה ברכת השלום. וחז"ל אומרים, אין לך כלי מחזיק ורחה אלא השלום. כשאדם קם בעולם המודרני, הוא קם בבוקר, הוא שומע, עם מה עם ישראל מתמודד, אז הוא מבקש שלום. ברכה נפלאה. ישם לך שלום. ואז נסתדר עם איראן, וגם בסוריה הפסיקו להרוג אנשים חפים מפשע. וגם לא יפנו ולא ירסו את מגרון ואת גבעת אסף ואת גבעת האולפנה. וגם הסתדרו נכון עם המאגרים בדרום תל אביב. וגם לא היו יותר חולים. הכל הסתדר. יש רק בעיה קטנה. שמסגרת ההתלהבות מהמילה שלום וההדגשה שלה, שכחתי מה חז"ל אמרו. הם אמרו, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השם. ובמובן מסוים זה אפילו נזק שיכול לצמוח מהפיכת השלום לערך עליון. זה הבדל יסודי בשאלה אם זה כלי או ערך עליון. אין לכם דפים? אז מה, זה נרות חנוכה? ואיך אתם יושבים בשקט כבר 7 דקות והדפים פה? זה אבל דוגמה למה צריך ללמוד על השלום. זה ממש דוגמה, ונדבר עליה בהמשך. בכבוד. לא, הדפים שיש לכם הם שיעור אחר שהיה פה קודם, לא קשור לנושא הזה. עכשיו אני מבין גם למה שתקתם, כי יש לכם דפים. איי, איי, איי. לא יומן, פשוט לא יומן. החדש המשמעותי אלינו, בצד ימין שלו מופיעים פסקאות מספר במדבר. הישן שהיה קודם בצהריים זה מספר דברים. אז אי אפשר לטעות. בסדר? ותודה גדולה. מי אמר לי שאין דפים? דוד, תודה רבה. אתה הרי היית בעליבות קודם, אז אתה יודע. אז זה נפלא, יישר כוח גדול. לא, אני ראיתי על הפרצופים שהדיבור לא נקלט. ואמרתי, תמיד אני מרגיש שאני לא ראוי, אז מה פתאום עכשיו נהייתי ראוי? אבל עזרתם לי לשפר קצת את ה... וזה גם אולי יותר מבטא שבאמת, אם לא המקורות, אם לא הלימוד, אז מה יש לנו? סברות לפה ולשם, פרשנויות כאלה ואחרות, באמת המקורות הם העניין, ואולי נכון שבמקורות עצמם אפשר לפרש באופנים שונים, וזה לא שיש פה איזושהי תפיסה אחידה שכולם צריכים לעבור לדום, אבל כן אפשר להגיד תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. כיוון שמושג השלום הוא באמת משמעותי, חשבתי על הביטוי, אם אנחנו ממשיכים קצת את מעמד הר סיני בחג השבועות, על הברייתא בפסקה 3, שהיא מכינה אותנו לפסוקי דזמרה כל יום, נקראת ביתה של רבי ישמעאל, והיא בעצם אחת מאבני היסוד לכל מערכת היחסים בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה. ורבי ישמעאל אומר, מ-13 מידות התורה נדרשת בהן. קל וחומר, בניין אב ועוד. המידה האחרונה היא לכאורה, היא לא מעשית. שני כתובים המכחישים זה את זה. באותה תורה, בדבר השם שהוא אחד, ימצאו פסוקים סותרים. והברייתא אומרת, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אלה בעלי הנוסח היותר קריר, שבאו מאשכנז, עוברים מכאן ישר לבית המקדש. תן איזה פינה חמה, מה לעשות עם הבית המקדש הזה? ישר הם אומרים, יהי רצון מפניך, השם אלוקינו, שיבנה בית המקדש. סוף פסקה 4. אחינו שבאו מעדות המזרח, אנשים חמים הם. ואז הם אומרים, רגע, אמרת לנו פגז, שני כתובים מכחישים עד שיבוא הכתוב השלישי, תן, דבר משהו לנפש. זה לא יכול להישאר אקטואלי מנותק מהמציאות. אז הם מגייסים את רבי יהודה בן תמה, שבמשנה בפרקי אבות הוא מקדים את התפילה של יהי רצון שיבנה בית המקדש. ואז כנמר, כמה אנשים היו רוצים להיות אז כנמר? על מה לא? פסק הצבי, גיבור כארי, גל כנשר, אתם אלה הם יצרים כאלה. אבל אני לא אוהב לקום מוקדם בבוקר. אוהב לישון. ואני נתקל במשנה הזאת, אם אני אתפלל בסידור הנכון. אני לא יודע מה לעשות עם זה. גיבור כארי, בסדר, אז תגידו לי, תשמע, אלישע, אתה רוצה קצת להשתפר, תסתכל בשולחן ערוך. נו, ועכשיו שכן ארוך אמר לי, תתגבר, כארי. אבל אני עייף. כידוע, יצר העייפות הוא הכי קשה לפיצוח. הרבה יותר קשה מאשר יצר האוכל. ואז בן תימה, רבי יהודה בן תימה אומר, ממשיך, מסיים, בסי את העומק של לעשות רצון אביך שבשמיים, ואני עוד לא יודע מה זה, והוא מוסיף מיד, הוא היה אומר, אז פנים לגיהנום. רבנו, הרגע אמרת לנו, אז כאן אמר. אומר לי יהודה בן תימה, תגיד, לא למדת את המשנה שני כתובים המכחישים? מה חשבת, זה רק פסוקים? הנה, גם בחזל. משפט אחד אומר, אז כאן אמר, משפט שני אומר, אז פנים לגיהנום. מה זה שני הכתובים המכחישים? מה זה יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם? איך אפשר להכריע בין שני פסוקים? הבעיה היותר גדולה, שאצל בני אדם, לא כל מה שאפשר לעשות בכתובים, אפשר לעשות אצל בני אדם. לכן, אולי קודם כל נעשה את המלאכה יותר קלה, נראה איך עושים את זה בפסוקים, ואחר כך נלך לראות, האם אפשר לעשות את זה בין בני אדם. אולי גם איך אפשר לעשות את זה בתוך הנפש של כל אדם בפני עצמו, כמו הדוגמה של אז כנמר ואז פנים לגן. הברייתא הזאת של רבי ישמעאל היא חוסכת במילים. היא רק אומרת את העיקרון, שני כתובים וכתוב שלישי. את המושג יכריע שעוד צריך להסביר אותו. הברייתא הדומה לה, נקראת הברייתא של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שם יש לא רק 13 מידות, אלא למד ב', 32 מידות, והמידה הזאת של שני כתובים הקרישים, היא נמצאת כמידה 15, בתוך כל ה-32 מידות, ושם יש דוגמאות. אחת הדוגמאות היא בתחילה פסוקים מהתורה, ואחר כך מהנביאים והכתובים. המקום אשר יבחר השם, שבסופו של דבר זה ירושלים, ומתוך כך בית המקדש, הוא מאופיין בספר דברים פרק י"ב, בפסוק A, במילים מכל שבטיכם. שייך לכולם. עד כדי הביטוי של דעה אחת בגמרא, מסכת בבא קמא, ירושלים לא נתחלקה לשבטי. ובאותו פרק י"ב, בפסוק י"ד, 9 פסוקים אחר כך, כתוב במקום אשר יבחר השם, באחת שבטיך. אז לאן הלכו המילים מכל שבטיכם? זה נחשב בברייתא, שני כתובים המכחישים. עכשיו, איך הברייתא מטפלת בהם? היא מביאה קודם כל פסוק שלישי ורביעי. ללמדנו שהמושג כתוב שלישי יכריע ביניהם הוא לא מספרי, אלא איזו צורת הסתכלות. ואז הברייתא אומרת כך, בשעה קשה לישראל, שהייתה מגפה בזמן דוד המלך, הוא חיפש בעת חירום איך עוצרים את המגפה. הם חיו אז עם רוח הקודש. הם ידעו לזהות מה הגורם ומה הטיפול. ואז הוא רואה דמות של מלאך השם עומד וחרבו שלופה לכיוון ירושלים. מיד מבין דוד שהשם שלח לו ברור איך לטפל במגפה. לך תקנה את גורן הרבנה היבוסי, שבסופו של דבר זה יהיה המקום שעליו יעמוד המזבח, ומסביב בית המקדש. כלומר, הזלזול, השחיקה, ורמב"ן בפרשת קורח מעריך בזה, שישראל הפגינו כלפי השאיפה והצמאון לבנות את המקדש, הבין דוד שזה היה בוחרנו. מה עשה? קנה. בדור שלנו, ערכי הנדלן הם חשובים. עלויות הנדלן. אז הכתובים נכנסים לזה. והפסוק שהברייתא מביאה מדברי הימים פרק א', הוא אומר שמחיר או עלות הנכס הזה של גורן הרבנה היבוסי שקנה דוד מאותו הרבנה, זה 600 שקלים. סכום ברור. מה המשמעויותיו בתורת הנסתר? אני לא יודע. ובספר שמואל ב' פרק כ"ד מביאה הברייתא פסוק שאומר שהעלות הייתה 50. פה מה תגיד? זה או 650. עכשיו המדע, האדם המודרני יש לו בערך 3 שניות להחליט. הכל מהר. אתה גולש בתוך חצי דקה, אתה מחמם בתוך 5 שניות, הכל מהר. אין לי שוב הדעת. מה עושה הברייתא? היא מביאה כתוב שלישי, כלומר היא מביאה צורת הסתכלות אחרת על אותם נתונים, על אותם 4 פסוקים. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. מה היא אומרת? היא אומרת לפסוק של 600, תשמע, אתה מלך העולם, אתה ואין בלתיך, אתה צודק 100%. במה? בזה שאתה נציג הסכום. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו משוואה מתמטית, המשוואה הזאת תוביל לשווה 600. זה תפקידך. בזה אין דומה לך. עכשיו אנחנו הולכים ל-50 ואומרים לו, תשמע, אתה מלך העולם? אין דומה לך. במה? אתה נציג אחד משני איברי המכפלה. כלומר, 600 שווה, איך תגיע ל-600? אתה מכפיל 50 במשהו? אין דומה לך. המספר 600 לא יכול עליך. כי אין לו תפקיד להיות אחד מעברי המכפלה. הוא רק השווי. וגם אתה, כבוד תורתך של 50, אין לך תפקיד להיות הסכום. זה רגע קשה. שאומרים לי שהייתי יכול להיות 600, ואני חושב שאני מתאים לזה, ונשארתי רק 50, זה משבר. שאני המצאתי אותו. בלי דמיון. למה? היא מי אמר שאני שייך ל-600? אולי זה חלקי, בעמלי, להיות 50. אלא, כדי להגיע ל-600, אין דרך אחרת, אלא להכפיל 50 ב-12. והסכום שהתקבל מ-50 כפול 12 זה 600. כלומר, מה שקורה לבעל ה-50, זה איזה חידוש שנוחת עליו, ולא קל לקלוט אותו, שיש עוד 11 כמוהו. זה משבר קשה. בכתובים אין להם משבר. מה אכפת לי כתוב? אין לו נשמה. אז באמת מי שהיה לו נשמה, הרי בקל וחומר הוא צריך לחיות כך. שטוב שיש לך, תגדיר אותו, תפתח אותו, תמסור את הנפש עליו. אבל אחי, תזכור, יש אחד אחר, שהאופי שלו אחר, והמשימה שלו אחרת. למה אתה צריך להילחם בו? למה אתה צריך לחיות בתחושה של או אני, או הוא? ירובעם. כמה אנשים בהיסטוריה היהודית, השם אמר להם, בוא אני מוכן ללכת איתך. והוסיף, אנחנו הולכים עם בן דוד. תגידו אתם, אפשר להבין את ההצעה האלוקית הזאת? זה דבר אדיר. זה יכול ללכת עם השם. מה מציק לו? ירובעם. אחד מגדולי הדור. הוא היה למדן. מגדלים באוויר. מי היה יכול להתמודד איתו? מי בראש? השאלה הזאת אוכלת כל חלקה טובה. באדם, בבית, כל חלקה טובה. אומר הכלי יקר, תלמידו של המהר"ל מפראג, לפני 350 שנה. אומר, תקרא, תקרא שניים מקרא ואחד תרגום פרשת נשוא. אתה מגיע ליום כלות המשכן, הולכים לחנוך אותו, יש קורבנות הנשיאים, נפלא, 12 נשיאים. תקרא את פסוק, עכשיו שיש לנו דפים, אפשר לקרוא בפנים, י' ב', קצת למטה, באמצע. כתוב בכתב יד, במדבר פרק ז' פסוק י' ב', תקראו את הפסוק. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בין עמינדב למטה יהודה. אומר הכלי יקר, ובעקבותיו הנציב, למה לא כתוב פה התפקיד של הבן אדם? זה הרי פרשת הנשיאים, למה חסר? למה התורה לא אמרה נשיא? נשיא לבית יהודה, לשבט יהודה, נחשון בין עמינדב. אומר הכלי יקר, והוא כותב על דורו, אבל הוא מכין אותנו, עד שנצליח להשתחרר מהעול הזה. השאלה מי בראש, היא אוכלת כל חלקה טובה. כשאדם אומר, אני אמלוך, זה שורש כל מריבה וכל מחלוקת. התורה משמיטה את התואר נשיא, ואומרת, אתה ראשון, אתה לא הראש. קצת למתן את השררה, וקצת להגדיל את העבדות, את האחריות, את הכישרון, זה הכל. תתת ל-50 את המשקל שלו, תתת ל-12 את המשקל שלו, תתת ל-600 את המשקל שלו. מי אמר שיכריע זה או אני או אתה? אולי יכריע זה לעשות סדר נכון. שהיה בלבול קודם, כי הפסוק בדברי הימים אמר ככה, הפסוק בשמואל אמר ככה, והפסוק בספר דברים פרק י"ב אמר ככה, בפסוק ה' ואחר כך פסוק י"ד הפוך. זה יכול להיות. אם לשני הכתובים אין משימה דומה, אז גם אין להם אופי דומה. או אם אין להם אופי דומה, גם אין להם משימה דומה. אז בעצם ההכחשה היא זמנית. תשקיע המחשבה, תרגיש בהרגשה שלך שאפשר למצוא פתרון. אתה לא יודע מאיפה. וראה איזה פלא, הפסוקים מתיישרים. האם אפשר ליישם את זה? באדם. הנה המדרש לפנינו, פסקה 5. מדרש בן 2000, למרות שנראה שהוא נכתב אתמול. אומר המדרש, רבי מאיר, אב ויתיב ודריש בליל שבת. נתן דרשה בליל שבת, והרבה מקומות זה נהוג. הו ותמן חד הייתה, הייתה שם אישה אחת, יציבה, ימדה, ושם עלי תינת המדרש. היא שמעה את הדרשן. למה היא ימדה ולא ישבה? לא יודע. אולי לא היה מקום, אולי היא התביישה, לא יודע. המתינת עד יחסל ממדרש. היא חיכתה ושמעה את כל השיעור, את כל הדרשן, עד הסוף. אז לה לביתה, חוזרת הביתה. אשכחה בוצינה טפה. היא מצאה נר שבת כבוי, כי על כל החבילות היום כתוב, שעתיים זה דולק, 4 שעות, באיזשהו שלב זה נחמה, אז הנר כבוי, יושבים מחושך. מי נמצא שם בבית? בעלה. אמר לבעלה, ענבית, איפה היית? אין מוזיקה במדרש, אבל כל אחד יכול לדמיין מה היה נמצא בשאלה הזאת. אמרה לאנה יטיבה, כבר שינתה, כי קודם כתוב שהיא יציבה, היא עמדה, עכשיו כתוב, אני ישבתי. ושם הקלה דרושה. זה פעם היה מקובל, כשאדם נמצא בשיעור, הוא לא יצא באמצע. והיום זה קצת השתנה, זה אווירה אחרת. לא, פה זה לא שיעור, אז אפשר לצאת באמצע, וכל בסדר, להרגיש בנחת. אמר לך, כן וכן? אם כך? לא הילת לאחה, עד כנסי הביתה, כאילו הבית שלו. עד אז לה תלכי ורוקת באנפה דרושה. תלכי לרוק בפנים של הדרשן. אין מצב שהיא תעשה את זה. אישה נורמלית, בדור שלנו זה לא יודע, אבל בדורות קודמים לא היה מצוי. אי אפשר לעשות דבר כזה. וכך עברו יתיבה, שבתא, קמיתא, תניאנה, קליטה, 3 שבתות, 3 שבועות. אין פתרון. אמרו לה, מגירתא. יש קבוצה כזאת בעולם, מאוד משפיעה. לגברים יש שכנים, ולגברות יש שכנות. זה מגירתא, שכנות. קבוצה מאוד משמעותית בחיים. האם בהבל פה הם יסכסכו, יפילו מורח, או בהבל פה, חיובי, יגידו, יש פתרון? הנה פה, מה התרומה שלהם? אמרו לה, מגירתא, כדו אתון צייבין. אתם לא מסתדרים זה עם זו. עתינה נימח לגבי דרוש. זה מבחן היועצים והיועצות היה צריך להיות. מה אתה מוכן לעשות? לא מה אתה מוכן לדבר. לא מה אתה מוכן לפרש. מה אתה מוכן לעשות למען זה שלוקח את העצה? אתה מוכן לבוא איתו? סימן שאתה מאמין בפתרון שהצעת. אומר המדרש, כמד חמי יתהון, רבי מאיר, ראה אותם, צפה ברוח הקודש. אני בשטחיותי הייתי בטוח שרבי מאיר יש לו רוח הקודש כל יום וכל היום. למה זה דווקא כשהוא ראה אותם? דבר שני, שבימינו צריך להגיד אותו, הוא לא מובן מאליו. שאתה צריך להתמודד עם אנשים שזה מקובל כזה ואחר אמר להם מה דעתו על הזיווג שלהם, או לפני הנישואין, או אחרי הנישואין, או אחרי שיש להם כבר ילדים. ואתה אומר, ריבון העולמים, איך יכול עיוות כזה לחיות במציאות? כי זה אומר מה שיהיה כתוב בהמשך. מה זה רוח הקודש? שיש לך הסתכלות רוחנית פנימית. אתה, הכל שקוף בפניך. זה לא רוח הקודש. זה דמיונות. לא נשלחת על ידי אלוקים. אין נביא בדור שלנו. פה כתוב מה זה רוח הקודש. שאתה רבי מאיר לוקח לכתפיים שלך משימה לחבר בין הבעל והאישה. זה המבחן.
רוח הקודש לך בנתה בית, אתה אמיתי. פרקה בית, אתה לא אמיתי. אני לא מדבר בתיאוריות. זה מופיע בגלים שונים, התופעה המעוותת הזאת, שאנשים מתערבים במעשה האלוקי, ואומרים מה דעתם. הנה רבי מאיר, מה הוא עושה עכשיו? כתוצאה ממסירות השכנות, כתוצאה ממוכנות האישה לפתור את הבעיה. אמר, אית מנכון, אית אתה, אם יש בכם אישה, דחכימה למלחש בעינה. הוא בדיוק נזכר שיש לו מחלה בעין. מסוג המחלות בעין, שהפתרון היחידי זה להטיז רוק לתוך העין. ואז הוא שואל אותם פשוט, אם יש פה חובשת, מישהו שיכול להטיז עין. איפה רבי מאיר? תגיד, אתה לא יודע מה זה צניעות? כל באישה, מה קרה לך? מה זה הדבר הזה? לא יודעים. הוא גם לא מגלה שהוא יודע שיש פה בעיה. בוודאי שהוא לא מסביר למה הוא פועל כך. זה הפעילות שלו. זה המבחן השני של היועצות. אמרו לה מגירתה, כדור את הזלת ורוקת באנפה ותשרי לבעלך. הם לא הסתפקו בהצעה הראשונה ובמוכנות שלהם ללכת. הם אומרים לה, הנה השעת רצון. הרבי מאיר מוכן שתרקי בפנים שלו. זה עוד תמיכה, זה עוד התקדמות ביכולת לבנות פתרון. כבד יתווה כמית ישבה מולו, כדרכם של בנות ישראל, ידחלת מיני. התביישה. מה פתמיתי רק בפנים של רבי מאיר? אמרה לרבי, לית אנה חכימה למלך השינה. אני לא מקצועית. מה שהתיישבתי פה, זה בגלל ששכנות שלי אמרו. אמר לה, תירגעי. נגיד שאת לא מומחית. זה גם אם מתיזים כללית באוויר. אפילו אחי רוקי באנפאי, שבע זימנים. ואנה מינשי. מי היום מוכן שירקו בפנים שלו פעם אחת? שבע פעמים. גדול הדור. מעוז ומגדול. מופת הדור. אני יודע איזה מילים היו כותבים היום. אמר לה, איז לי תלכי, אמרי לבעלך. את אמרת חד הזימנה. התנאי שלך שאני אוכל להיכנס הביתה רק אם אני ירוק בפני הדרשן, ואני ירקתי שבע זימנים. ובזה הוא גילה שהוא יודע את המשבר, שהוא יודע את הבעיה, שהוא מחפש פתרון. יש עוד קבוצה בחיים מאוד חשובה, מאוד משמעותית. זה הקבוצה שלנו. תלמידים. אמרו לו, תלמידיו, איפה כבוד התורה? אחת המשימות הכי קדושות היום, שהתלמידים להגן על כבוד רבם. ככה מבזים את התורה. איך אנחנו יכולים לראות שאתה אומר למישהו לירוק בפנים שלך? לא, 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 לא. זה לא מדיג אותם. כי מה הפתרון שלהם? לא אבל אך לממר, לחד מינה למלחש לך. אם היית אומר לתלמידים לירוק בפנים שלך, מה? איך אתם יכולים לירוק בפנים של הרב שלכם? זה שאישה יורקת בפנים שלך, זה מטריד אותנו, כי אנחנו משמרת הצניעות. יכול להיות שבמסגרת משמרת הצניעות, אנחנו נפגע בכבודם של תלמידי חכמים. זה לא אכפת. מה, שאישה לא תעשה את זה. יש מצבים שבהם לחצם של תלמידים הוא משפיע, הוא מועיל. והרבה מחלוקות, ככה הם גואשות. החצר מטפלת, החצר מוסיפה אש. אמר להם, איש אמת היה רבי מאיר. והמבחן שלו זה לא הדרשות שלו, אלא זה שהוא היה מוכן בשביל האמת שלו, שירקו בפנים. יש היום הרבה שמוכנים לירוק על אחרים, בגלל האמת שלהם. אין כמעט אנשים שמוכנים שירקו עליהם, מסגרת האמת. אדם כזה לא יקנע מפני תלמידיו. הוא יעמיד אותם במקום, אולי בביטוי הכי חריף שאפשר להגיד להם. מה הוא אומר להם? אמר לו, לא דיו למאיר. אתם עטופי תארים. אתם חושבים שאני הראש של זה, ואני רבן שקום לי הגולה. חברים יקרים, קוראים לי מאיר. למה אתה אומר כך? הוא נגיד בשפת דורנו, למה אתה ממעט בכבוד עצמך? לא דיו למאיר להיות שווה לקונו. כמה אנשים בדור הזה רוצים להיות שווים לקדוש ברוך הוא. דתני רבי ישמעאל, הנה השלום. גדול שלום. ששם הגדול שנכתם בקדושה, ספר תורה, אותיות בספר תורה, זה גם כתוב בפרשת נשא, ואתה לא תגיע לפרשת נשא בסוף פרק ו' בלי פרק ה' ופרק ו', בלי פרשת סוטה. מוחקים אותיות של התורה. בשביל מה? אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה השם הגדול שנכתב בקדושה על המים. בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו. זה כן נשמע כערך עליון. שאפילו אותיות ספר תורה נמחקות מפניו, מפני השלום. ואיפה? בין איש ואשתו. יכול להיות שאם צריך להכריע במובן של השאלה של מי צודק, יכול להיות שיש תשובות כאלה ותשובות אחרות. אבל אם להכריע זה לעשות סדר נכון, אז אולי צריך לקרוא את המדרש הזה שוב פעם. יש פה בעל שמחכה לאשתו, רעב. אתם לא יודעים, אין לכם יצרים כאלה, אבל אני אומר לכם, להיות רעב זה יצר קשה מאוד. ומאוד חיכה לאכול עם אשתו. מה לא הגיוני בזה? שבעל יאכל עם אשתו. וגם רצה לאכול עם אור. התקנה המקורית של נרות שבת, שלדעתי בעולם המודרני עוד יותר נחוצה, זה כי אי אפשר לאכול בחושך. זה לא נעים. ואז אין שלום בית. יותר נעים כשיש אור, ואז יש שלום בית. ולא בטוח שכשיש חשמל יותר נעים. זה נרות שבת. עכשיו חושך. ובגלל מה חודש חושך? בגלל אשתו והדרשן. הוא מזהה בדיוק מי האויב שלו. אני אומר לכם על עצמי, בעל רעב, יושב בחושך, זה נורא, זה דיכוי. אז דבר ראשון שהוא עושה, הוא אומר, תרקי בפנים שלו. אולי בעצם מתכוון להגיד, תעמדי מול הראי ותרקי בפנים שלך. ואז הוא מתנפח גם למחשבה הזאת שהוא בעל הבית והבית שלו, והוא יגיד מי ייכנס ומה התנאים. בעל נורא והיום. ארגוני אנשים תובעים אותו משפטית. מה עשינו? האישה הלכה לשמוע תורה, זה שיא הקדמה. עוד לא נתנה את הדרשה בעצמה, זה עוד שכלול, אבל לפחות שמעה הדרשה. שוויון. היא ידעה שיש לה בעל מחכה בבית, ובעל רעב, ונר שלא מחזיק מעמד עד הבוקר. היא לא יכלה לצאת מהדרשה. אני חושב, אם היינו שומעים דרשה של רבי מאיר, היינו יכולים לצאת באמצע? לא שייך. אבל בעצם, את כמו הבעל, אין שום הבדל. אם מותר להגיד ביקורת כזאת, שהוא חיכה לאוכל, ואת חיכית לתורה. זה נכון, זה הבדל. אבל תורה שגורמת לכך, שיש אדם עצוב בגללה, מי אמר שהיא תורה? מי אמר שבשביל זה ניתנה תורה מסיני? על השכנות דיברנו, על התלמידים דיברנו. נשאר רבי מאיר. נתת הדרשה, רוממת את האנשים. בתוך הדרשה ישבה אישה שבגללך ובגלל תורתך היא לא הלכה הביתה. בסופו של חשבון, אם אתה לא מנער את עצמך מאחריות, אתה הובלת פה פירוק בית. ש? בגלל מה? יכול להיות. יכול להיות. הנה, שדרות תורמים לנו הבנה, הבנה גדולה. יכול להיות שבגלל זה היא עמדה, כי היא באיזשהו מקום בסתר ליבה הרגישה, יש פה בעיה, ואולי גם מר ישים לב לזה. יכול להיות.
ואז אפשר לשאול למה
רב מאיר לא בא. עכשיו, אני חושב שצריך להבהיר פה, לפני שנכנסים עוד מעט ליותר פנימה למדרש, שבכל השאלות אין כוונה להטריס כלפי מישהו, אלא באמת להבין מה פעל רבי מאיר. מה זה רוח הקודש שאיתה בונים בתים? כל אדם מאיתנו, או בביתו, או לבתים אחרים, יכול לתרום את תרומת רבי מאיר. המדרש לא בא לספר על המויפטים של הגדוילים, ואחרי זה נכתוב את זה בספרות ילדים. המדרש בא להגיד מה אנחנו יכולים לעשות עם פרשת נשא. כל שנה מחדש. ובמובן מסוים דווקא אחרי חג השבועות, שהמבחן הגדול הוא לא אם אתה לומד דרך 5 שעות רצופות, בכולך בקודש, אלא איך אתה חוזר הביתה. זה מבחן קשה. הוא לא נוצץ. הוא לא מבריק. לא רואים אותך בבית 5 קילומטר מרחוק, רוחנים, כל הגילויים החיצוניים. זה אתה ואשתך, זהו. וילדיך. רב מאיר מלמד אותנו לימוד גדול, יחד עם רבי ישמעאל, אולי, אולי. זה אותו רבי ישמעאל של הברייתא של 2 כתובים. מה זה הכתוב השלישי שמכריע ביניהם? אלוקים. לפי הפסוק בתהילים בפרק ס"ח, אלוקים מושיב יחידים ביתה. זה הפסוק לומד אותו רבי יהודה ברבי סימון במדרש רבה בראשית פרשה ס"ח, על נישואין הוא לומד אותו. השם הושיב 2 הפכים. אחד קוראים לו איש, והשני והשנייה קוראים לה אישה. כל הסגנון המודרני היום של בת זוג ובן זוג, לא יעזרו לטשטש שחיי משפחה בריאים זה לא איש ואיש, זה לא אישה ואישה, זה איש ואישה. יכול להיות שאני במצב חולה, או חסר, או מבולבל, צריך לעזור לי. אני לא אהפוך את כל הקערה על פיה ואמציא מושגים חדשים. גג, אמר לנו הנביא הושע בשבת הקודמת, תקראי לי אישי, ולא בעלי. זה כן. חיברו. חיברו בין מה? בין הפכים? איך יכול להיות חיבור בין הפכים? 2 כתובים המקרישים זה את זה. זה מונח במהות שלהם. לא מדבר על כך שכל זוג עכשיו, אם ננתח את המורכבות שלו, אז נראה את ההבדלים. זה חד משמעי רואים אותם. אבל עכשיו אומר לנו, בסגנון מסוים רבי ישמעאל, בסגנון מסוים רבי מאיר, זה מלכתחילה, הבורא האלוקי ברא 2 הפכים יחידים, והושיב אותם ביחד. והמדרש ממשיך, הוא לא מרפא. הוא אומר, מן דבאי בכה. מן דבאי שר שירה. אם אתה רוצה להסתכל על כל ההבדלים ולבדוק בזכוכית מגדלת כמה השני הוא לא בסדר, אין בעיות, תבכה. על מה? הזיווג. אם אתה רוצה להגיד שירה, תגיד שירה. מה ההבדל? בכושרות, מושיב יחידי ביתה, מוציא 10 בכושרות. רווקות, עם כל הכבוד לרווקים שהם מחזיקים מעמד, ואני באמת מצדיע להם. הוא מחזק את זה. אבל הדבר האחרון ברווקות זה לעשות מזה ביצה. בביצה בדרך כלל שוקעים. כלומר, כל עוד מבין אדם שכשהוא בלי המרכיב הראשון, בהנחה שאנחנו תמיד השני, אז בית כלא. זה הגדרה בפסוק, אסירים, במדרש, ולעניות דעתי אני אמאוד, זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר. בסוד היחיד ביחד, אנוכיות זה בית כלא. להיות לבד. רגע, אבל מה אתה אומר? אתה אומר שנבראתי שונה. הרי מה אדם מחפש כשהוא רוצה להקים בית? אתה דומה. כי הוא חי בדמיונות. הוא חושב שמה שמחבר בינו לבין אשתו זה הסכמות,
זה מציאת חן, זה דעות, זה שאיפות. מאיפה באנו למחשבה הזאת? הדבר היחידי שמחבר איש ואישה זה אלוקים. יוד ואי. באיש יש יוד, באישה יש אי. תראו לעצמכם ויכוח. בין ה-600 ל-50 ל-12. מי יותר חזק? מי יותר הרבה? שטות והבל. מי יותר משמעותי בחיים? יוד או היי? חוכמת לולה. תעשה דבר פשוט, תחבר אותם. תכריע. שים את היוד יחד עם ה-A. שים את ה-A יחד עם היוד. איזה מילה אתה מקבל? אלוקים. שם השם. זכו. אומר רבי עקיבא. שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? טוב, אתה למדת מכון מאיר. שנה, שנתיים, שלוש. אתה כולך קודש. טוב, ברור למה יש שכינה בבית. כשכתוב ספר תורני, תכתוב, תודה רבה לאשתי, פרנסה אותי, הכינך את הילדים, הסמרטוט שלי. לך לרבי עקיבא, תעשה תשובה. הוא לא אמר ככה. הוא אמר, תעזבו את אשתי. תפסיקו לדאוג לצניעות חיצונית, תהיו צנועים בפנים קודם. שלי ושלכם, שלה. כמה אנשים מרגישים שהבית שלהם זה יסוד החיים שלהם. שאין דבר כזה שכינה אצלך והיא עוזרת, או ההפך. בדור שלנו צריך גם להגיד ההפך. שכינה ביניהם. מה זה המילה ביניהם? יבוא הכתוב השלישי ויכריע. איפה? ביניהם. עושה סדר נכון בין הכתובים. אין לנו חיים בלי האות יוד ובלי האות אי. לא האות יוד ואי הכתובות בפרשת סוטה. אותיות כתובות לעולם משרתות את האותיות החיות של יוד ואי. לכן, אם צריך לעשות שלום בית, אז מוחקים את האותיות הכתובות. לא בגלל ששלום זה יותר מאלוקים, אין שלום בלי אלוקים. אלא בגלל סדרי החיים שתמיד המסגרת הכתובה היא ביטוי לנשמה. ועכשיו הנשמה צריכה את החיבור בין שני חלקיה, אז באמת מוחקים את האותיות. מה זה להיות שווה לקונו? עלה בדעתנו שאדם אומר על עצמו, אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי הדורות, אומר עצמו מאיר, והוא יגיד שווה לקונו? כי אני בשטחיות שלי, מה אני מבין שווה? גובה עיניים. אבות והאימהות, הם אכלו באותו מסטיק בפלמח. חטוב עליהם מה שאתה רוצה. דוד המלך, אתה תעביר אותו במיקרוסקופ שלך. אתה גאון, הצדיק. אז מה נשאר מהאבות והאימהות? רק אתה. מה אתה מוריש לדורות הבאים? את הגאווה שלך, את ההברקות השכליות שלך. ובאמת, כשרבי מאיר אומר שווה לקונו, הוא אומר כלי. הוא לא אומר שווה באופן האופקי. אומר אלוקים למעלה, או אלוקים בשורש, כל אחד יצא איך שהוא רוצה. ואנחנו כלי, זה הכל. מה שיש בכלי זה מה שיצקו לתוכו. אלוקים יצק אותנו. זה כלי מחזיק ברכה. כדי להוציא לפועל את האמת האלוקית, ברא הקדוש ברוך הוא שלושה שלבים. הראשון לפני הבריאה זה נשמה אחת. נקודת החיבור האלוקית. השני במשך 18, 20, 22, 25, 30, 40, 50, זה לא משנה כמה שנים, זה הלכוד. והשלב השלישי, את החיבור האפשרי מתוך הלכוד. אם בזה אתה שווה לקונך, אז איך אתה רבי מאיר מוכן שימחקו את האותיות החיצוניות שלך, או בלשון אחרת ימחקו את הכבוד שלך? אומר רבי מאיר, אני מוכן, ירקו בפנים שלי. זה מה שאני למדתי מהקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר. השם מוחק את כבודו החיצוני מפני כבודו הפנימי. ביררתי עכשיו שכבודו הפנימי של אלוקים זה החיבור בין איש ואישה. וממילא, איך מוציאים לפועל עכשיו את החיבור מול השטן הזה, שכל פעם הוא לובש צורה אחרת, והוא רק מחפש את נקודות הפירוד, את נקודות ההבדל שהן חשובות, אבל לא כמסקנה. אלא כחלק מההכרעה, כחלק מבניית המשותף האלוקי. אז זה מה שרבי מאיר מוביל. הוא אומר לבעל, כדי לבנות חיים אמיתיים, אתה צריך להיות מוכן שירקו בפנים שלך. אני, רבי מאיר, הייתי מוכן. אתה יושב בחושך, ואשתך באה. זה חושך? אתה לא רואה אור? אז לא הבאת מה זה נישואין. אתה רעב? ואשתך עוד לא הגיעה? מה חסר לך עכשיו? אוכל? ואשתך היא המשרתת של הכנת האוכל? או שחסרה לך אשתך? זה הרעב שלך. מה אכפת לך אוכל? ועכשיו היא גם למדה תורה. הרווחת. אישה יותר תהורה. יש לה יותר ענווה. אל תסתכל על זכוכית המגדלת ותשפוט אותה ותגיד, אם היא הייתה תאורה, למה היא לא חזרה הביתה מוקדם? סתכל בראי. כשסתכל בראי, תדע שמול אשתך עומד בן אדם שמה שמעניין אותו זה אוכל. והוא לא מבין שיש אור כשהאישה באה. יש לך מספיק עבודה בתוכך לשנות. כשתגמור, תתקן את אשתך. ועד שהלכת לשמוע דרשה, לא תעיזי יותר להיות עסוקה בעולם רוחני גבוה כזה, להשאיר את בעלך פצוע בקרב. זה מקומך בבית, לגאול את הנפש, ולא לדכא אותה. תרקי בפנים שלך. הלכת עם הצורך הרוחני במובן האנוכי. תורת אמת לא יכולה לגור בכפיפה אחת עם מישהו גס רוח, עם מישהו אנוכי. לא יכול. אין הקדוש ברוך הוא יכול לגור שם. גם אם יש לך דמיונות על איזה ברק חיצוני מלאכותי, של איזה שיעור נפלא ששמעת, או הרצאה נפלאה ששמעת, זה הכל בתוכך, עם עצמך. אין לזה שום קשר לאלוקים. אלוקים רוצה לבנות הפכים שהוא המחבר אותם. רוצה ללמד את העולם פרק שנקרא אחדות אמיתית. לא תשטוש. לא שוויון. אש, אומר רבי עקיבא, אוכלת אותם. כמו שרואים בעינינו, אחד לאחד. מה, למה מובילה התביעה הזאת לשוויון? אתה יכול לדבר אלף פעמים על השוויון, והאנשים שאתה במסגרת השוויון, נותן להם בית פתוח פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, מה הם גורמים? בשבועיים האחרונים הצליחו קצת להיכנס דרך המחסום האטום הזה שנקרא תקשורת. ולהגיד לעם ישראל באמת מה מרגיש תושב בדרום תל אביב, או בערד, או באילת. פעם שזה מהפך היסטורי הדבר הזה. למה שנקרא בשפה המתקתקת לשיח הציבורי, להכניס אמת קצת. מי יכול לעמוד מול זה? מי יכול לעמוד מול אישה בוכה, מול בעל בוכה? מי יכול לעמוד מול זה? כמה טונות של מילים של שוויון, הכל נפרח תוצאה מהאמת הזאת. תתמודד איתה. תבוא לשם. תרגיש את הכאב שם. כי העולם לא שווה. לא בגלל שאחד הוא יותר טוב, אחד הוא פחות טוב. מי שמכה מישהו לא מישראל, יש לחשוש שמה הוא לא ישראל. מי שיחזרי, זה גמרא בנדרים אומרת, על מעמד הר סיני. אתה חושב שאם אתה נותן ציטוטים אידיאולוגיים גבוהים, אתה היהודי היותר טוב? לא בטוח. אם מידותיך מקולקלות, צריך לבדוק איפה אבותיך עמדו. אולי לא עמדו על הר סיני, זה הגמרא אומרת. פעם בני אדם הבינו את זה. זה לא ברור היום. שהמושגים הרוחניים הם חיצוניים, זה לא ברור. זה מה שאומר רבי מאיר. אנחנו לא שווים. שווים לקוננו מבחינת היותנו כלי, ומלמעלה מזרים אלינו חיים, מכוון אותם, ואנחנו מוציאים אותם מהכוח אל הפועל. זה המסלול. אפשר להניח שבשעה שהבעל ישמע את זה, והאישה תשמע את זה. אז יחול שינוי בבית. ורבי מאיר ברוח הקודש מבין, תודה,
שהתיקון לבית הזה זה לא שפיטה מי צודק, בוודאי שזה לא הבחנה מי עליון, מי בראש, ואז יכול להיות שאפשר להניח שהבית יחזור לגלות מתוך המשבר הזה את מלוא כוחותיו. כמו שרואים בהרבה שערות והרבה מחלוקות שגורמות למשברים גדולים, אם יש קצת יישוב הדעת, אם אנשים לא נחפזים לנקוט עמדה בשאלה מי צודק, אלא מנסים קצת לגעת במושג הזה כתוב שלישי, אפשר להציל את העולם. אפשר להפוך אותו לטובה. גם בתוך הנפש. מי אמר שאתה צריך להחליט אם אז כנמר או אז פנים לגיהנום? אולי בעזות יש משהו שהוא יוצר אפשרות של עמידה על שלך, והיא חשובה. יוצר גם קלקול, כשזה מכוון נגד אחרים. ואז זה מופיע בצד הקטנוני. עזות הפנים בצד הקטנוני מקומה בגיהנום. היא רעה. רעה לעצמך ורעה לאחרים. מי אמר שהסתירה? במובן של מי צודק. במובן של מי בראש. יש הבדל בין עזות כזאת ועזות כזאת. תנקה את העזות לכיוון החיובי. למשל, שאין לו יצרים כמוכם, לא מבין את זה. אבל הרי בן אדם פשוט כמוני, כשאני נתקל מול אמת, אני שואל את עצמי, יש לי כוח לשנות? ואז אני אומר, רגע, יהודה מתמר אומר לי, זה כל בוקר, לפי הסידורים המתוקנים. כל בוקר הוא אומר לי, ואז כנמר, מול מי? מול עצמך. בין אם זה הבעל, בין אם זה האישה, בין אם זה רבי מאיר. התלמידים, אני לא יודע מה לעשות איתם. לא יודע. זה מה שאמר הנביא הושע בסוף הספר שלו, בסוף פרק י"ד. יש שתי אפשרויות. והגמרא בעקבותיו. ישרים דרכי השם. צדיקים ילכו בעם. צדיקים זה לא המושגים של דורנו. זה אומר הנאמנים לרצון השם. רוצים להתקרב באמת. פושעים, מי שחושבים על עצמם, ובמסגרת הזאת גם הרוחניות שלהם היא רוחניות אנוכית, יקשלו מה? כל מה שיש בתורה יהפך להיות אחרת. אדם קורא 20 פסוקים על אישה שהיא לא קשרה. חשש, חשד. ואז הוא שואל את עצמו, או היא שואלת את עצמה, רגע, מה עם הבעל? חז"ל עומדים על זה. אומרים לקראת סוף הפרשה הזאת, איש אשר תעבור עליו רוח קינה, עליו זה עובר. לא הקינה לאחרים, האם הוא כשר? בעל לא כשר, כל הפרשה הזאת לא רלוונטית. אז נכון, הקדישו 15 פסוקים לאישה, ורק פסוק אחד לבעל, אז זה לא שוויון. אם הבעלים היו עם שאמיתי, בתביעה הזאת מעצמם להיות טהורים, אז לא היו נשים בוגדות בבעליהם. ואם הנשים היו טהורות, להבין את תפקידם כמחיות את הבית ולא כמגרות את היצרים, אז לא היו בגידות של גברים. אפשר עד מחר לטפל בכל מיני משפטים נגד דמויות בחירות, ולסקרן את כל הציבור, ולגרות אותו, ולעסוק בשפלות של החיים, זה הסחת הדעת. זה דיבור רומם בגרונם על הצורך, בזירות ובאחריות וכו', ומתפתחים ומנפחים את הגירוי של היצר. ואין מי שלא צריך לשאול את עצמו, איך הוא נקי? איך הוא מתאר את עצמו? אין. אם חפצי טיפול שורש אנחנו, אם חפצי עריפת ראשים וסקרנות, אז באמת מעניין אותנו משהו אחר. אז זה חלק מהחיבור של השלום. השלמה בין הכוחות, בתוך הנפש, בתוך המשפחה, ובתוך האומה, זה אחריות על כל אדם, על כל שיטה, על כל קבוצה. איך להתאמץ לציין את נקודות ההכרעה במובן של החיבור, ולא רק את נקודות ההבדל במובן של ההבחנה שכל כוח יש לו את הצד המיוחד שלו. אולי משום כך הפרשה מכוח אותה סוגיה של המשפחה הולכת לטפל בסוגיה לא פחות מורכבת, והיום היא מבלבלת. היא סוגיית הנזיר. הרמב״ם בהלכות דעות, בהלכות המידות, אומר פה בפסקה 8, לא יהיה אדם בעל שחוק ומטלות ולא עצה ועונן אלא שמח. מה ההבדל בין שחוק ומטלות לבין שמח? אמרו חמים שחוק בקלות ראש, וזה גם רבי עקיבא, פרקי אבות פרק שלישי, מרגילים את האדם לערווה. למה? נכנס הרמב״ם פנימה, וציבו שלא יהיה אדם פרוץ בצחוק, ולא עצב ומתאבל, אלא מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. זה משפט ששמאי אמר, ובשטחיותי עד שראיתי את הרמב״ם אמרתי לעצמי, שמאי עוסק בשפת הגוף. הוא אומר לך, תהיה חיצונית, מסביר פנים. הוא אומר לי, הרמב״ם, אין דבר כזה. אצלנו שפת הגוף לא לומדים אותה באקדמיה. היא חיית וטבעית. ואתה יכול לראות אדם נוהג במכונית, הוא לבד, והוא מדבר עם הידיים. הוא לא חולה נפש. הוא מדבר עם מישהו בפלאפון. נגיד שהוא מדבר בדיבורית, וזה על פי כל הכללים. זה שפתנו, היא שפת הדיבור, היא שפת הנשמה, היא שפת הגוף, היא אותה שפה. אין אצלנו תוך ובר שונים. רמב״ם עומד על זה לפני ההלכות האלה של השמחה. אז לכן אומר רמב״ם, מה ששמאי לימד מקבל כל אדם בספר בעונים יפות, זה אומר שהאדם הזה מאוזן בנפש, הוא לא פרוץ בצחוק והוא לא עצה ועונן, וכתוצאה מכך, פניו, הבעת פניו, היא מקרינה חן, היא מקרינה נועם, היא מקרינה שלום. וכן לא יהיה בעל נפש רחבה, נבהל להון. אני לא רואה פה אנשים עצובים. איך יכול להיות? בנק הפועלים, בנק לאומי, לא יודע את כל השמות של כל הבנקים, הפסידו. לא 800 מיליון, רק 600 מיליון הם הרוויחו. ממש אני יוצא מגדרי לכאוב את כאבם הנורא. מה זה הדבר הזה שניבא לאון היום? נקמה הרגשתי השבוע. איזה שמחה הייתה לי. יש דבר כזה נוקיה מכשיר, יש דבר כזה נוקיה אולם, כדורסל, שמיועד מלכתחילה לכל הספורט בישראל. נפלא. מוצאי שבת, ב-19 ל-18, אין נבחרת ישראל, לא יכול לשחק שם. מה נעשה? 10,000 איש יכלו לראות את המחזה הנפלא הזה של הכדורסל, של אלה נגד אלה. מי יודע מה היה מרוויח? מי שהיה מרוויח כשהיה מוכר כרטיסים? אי אפשר, כי יש שם באותו מוצא שבת פילים. איך שמחתי? אתה לא יכול להיות נבעל להון. שומע חדשות או לא חדשות? אתה אומר, בן אדם, הוא כמעט היה אלוף העולם בשחמט. באמת? אם הייתי שר התרבות לא עליכם, הייתי אומר שהוא גיבור לאומי. באמת? הרבה כבוד ישראל. בן אדם עצוב. למה אתה עצוב, אחי? קיבל מיליון דולר. סכום מעניין. לא. הכבוד. הבנתי השבוע שכבוד שווה מיליון דולר. או מיליון ואחד. אחי, מה קרה לך? תכו לייצג את מדינת ישראל, באליפות עולם. זה שווה 5 מיליון דולר. אז לא תהיה אלוף, תהיה רק סגן. מה קרה? מה קרה? תראו מה זה נבהל. המעטפת החיצונית של החיים יש לה חשיבות. כלי. יש לך כישרון לשחמט, אל תתכחש לו. אבל תזכור, אחי, זה אתה כלי. מי יודע? אם לא הפסדת את המשחק בגלל זה, בגלל שהיית לחוץ. אדם שלחוץ, הוא חושב שהכל תלוי בו. אדם שיש לו ענווה, הוא לא לחוץ. הוא משתדל, הוא מתאמץ, הוא מרוכז. מה יש לך להיות לחוץ? אתה חי על העולם? מה יש לך להיות לחוץ? בסדר, זה מובן שאדם מתאמץ, עושה את הנפש על המקצוע, הוא רוצה להיות הראש. השם החליט שאתה לא תהיה הראש, מה לעשות? שמח בחלקך. נבהל. האנושות והחברה הישראלית נבהלים למעטפות החיצוניות. הגיע הזמן, נשתחרר מזה. תלמד פרשת נזיר. מה אני אעשה שם? אומר הרמב"ם. לא להיות בעל נפש שחווה נבהל לאון. לא הצל ובתי ממלכה. אלא בעל עין טובה. ממעט בעסק, לא נותן לו את החשיבות העליונה, ועוסק בתורה. ואותו המעט שהוא חלקו ישמח בו. מה האופציה האחרת? מה האפשרות האחרת? קטטה, קנאה, תאווה, כבוד. לאן זה מוביל? אמרו לנו חכמים במשנה פרקי אבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כך אומר הרמב״ם בסוף פרק ב' בהלכות דעות, הוא מסכם, יש פה תמצות של הסיכום, כי יש שם ברמב"ם עוד כמה שורות, כללו של דבר, ילך במידה הבינונית שבכל דעה ודעה. בהלכה א' בפרק ג', מיד אחר כך, אומר הרמב"ם, שמא יאמר אדם, כל כך השתכנעתי לא להיות נבהל למעטפות החיצוניות של החיים, הואיל והקנאה, התאווה וכבוד יוצא בזה, מוציאים את האדם מן העולם דרך רעי. אפרוש מהם יותר, תרחק לצד האחרון. לא אוכל בשר, לא אשתה יין, לא אשב בדירה נאה, לא מלבוש נאה. שק וצמר קשה. מה זה על יומר אדם? למה לא? מוסיף הרמב״ם עם החץ שמאלה קצת למעלה מעל פסקה 9. זה הדרך של כהני עקום. זה הכמרים. זה הנוצרים, יכלו להבין מה זה זיווג, מה זה משפחה, מה זה איש ואישה. איזה ריקבון של תפיסה דתית, אם בן אדם חי רווק עד שהוא מוצא, בסדר, זה חלק מהחיים, אבל לתפוס את זה כאידיאל, למחוק את המושג הזה נישואים, ועוד להגיד שזה יצר. והתורה אומרת בבראשית פרק ד', אפשר לקרוא שם ברש"י, ברוח קודשו, איך התחביר העברי אומר לך, שהקשר בין האדם לחווה, בין האיש הראשון לאישה הראשונה, הוא לא עבירה, הוא לא אחרי החטא, הוא לפני החטא. אומר הרמב״ם, גם זו דרך חי, אסור ללחמה. המהלך בדרך הזאת נקרא חוטא. והוא שוב מחזיר אותנו לפרשת נשא. שהרי הוא אומר בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק י' וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה עם נזיר שלא פרש אלא מן היין? צריך כפרה. המנוע עצמו מכל דבר ודבר, אחד כמה וכמה. אולי זה לא ברור עוד ברמב"ם, אבל הגמרא שנמצאת משמאלו וקצת למעלה, בתענית י' ולא בכדי שהגמרא הזאת היא אחרי חומרת הפרישה מהציבור, שלפי הגמרא בנדרים, כל הנודר כאילו בונה במה, וכל המקיים את הנדר כאילו מקריב על הבמה בשעת איסור במות, אומר המהר"ל בפירוש שלו על הטור, כי אל תפרוש מהציבור, אל תמציא המצאות פרטיות שלך. אחרי כל זה, אומרת הגמרא, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא, בדיוק לשון הרמב״ם. מי שנזיר, מי שמתנזר. הגמרא אומרת שזה מקביל לדברי התנא. ותניא רבי אליעזר הכפר ברבי אומר, מה, למה כתוב וכיפר עליו אשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא? אלא צייר עצמו מן היין, הנזיר. ולא דברים קל בחומר, מה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין, ניקח חוטה, המצייר עצמו מכל דבר בדבר, לחד כמה וכמה. יש עוד דעה. רבי עזר אמר, נקרא קדוש, שנאמר גדול יהיה, קדוש יהיה גדל פרע שערותו. ואז מוסיף רב לזר בשונה מרבי אליעזר הכפר, מה זה שלא צייר עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצייר עצמו מכל דבר, אחת כמה וכמה, במנחלקו, בפסוקים בהבנתם. אומרת הגמר לשמואל, באמת כתוב קדוש, אבל זה הולך על השיער, לא על הנזירות, לא על הפרישה מהיין. וגם לרב אליעזר כתוב, הוא נקרא חוטא, בגלל הטומאה של המת. ואז שואלת הגמרא, איך אתה רב אליעזר יכול להגיד ולעודד נזירות? הרי אתה עצמך אמרת רב אליעזר לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. המאיים שלנו הם קדושים. האוכל שלנו הוא אוכל קדוש. אז מה אתה אומר על נזירות? לא קשה. עדי מצי לציור הנפשי, עדי לא מצי לציור הנפשי. אם אתה מסוגל לשאת יחד עם כל האחריות שלך גם את הנזירות, תעשה. אבל אם זה פוגע בבריאות של הנפש, של הגוף, של המשפחה, של המשימה, של העבודה, מה פתאום? אז אתה נקרא חוטא. זה כבר סובר מי שבעצמו אומר שיש ערך בנזירות. יש לקיש אמר נקרא חסיד, לפי רבנו גרשום פירושו של דבר, מי שלא מצייר את נפשו הוא נקרא חסיד. על בסיס פסוק שכתוב שמישהו אוכל שערו, מי שמקלקל את הבשר שלו, מי שמקלקל את הגוף שלו, דברים נוראים, הוא נקרא אכזרי. תראו מה שכתוב פה, אמר רב ששת. הר בי ברב, בחור שבא ללמוד. דייתי בתעניתה, הוא יושב בסיגופים. לאכול כלבה לשירותה. אוכל הכלב את סעודתו, אין ערך לסעודתו. אמר רבי מי אבא אבא, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. לא להפוך את זה לשיטה. אמר רבי ירמיה, אבא אמר יש לקיש, אין תענית חכם רשאי לשם את תענית, מפני שממעט במלאכת שמיים. רבי יש לקיש, מה אתה עושה לנו? הרי למה אני רוצה להסתגף? אני רוצה להתנקות את היצר של האכילה. אז במה אני עוסק? במלאכת שמיים? מה אתה אומר לי? מפני שממעט מלחמת שמיים. למה ללמוד זה יותר מלאכת שמיים מלהסתגף? באמת, אם הכל מתחיל ונגמר בפרטיות של האדם, אז איך הוא יכול להבין שאחד המקורות שזיווג ושידוך זה מהשם, זה משמשון? אתה קורא הפטרה לא פשוטה בפרשת נשא. אני יודעתי ענייה מאוד, לא מצאתי איזה מקור, ויכול להיות שאני טועה, כמו בהרבה דברים אחרים. אבל הפסוקים הם צועקים. האישה זוכה לראות פני מלאך, או לראות משהו, ולשמוע, קול אלוקי, ולהתארגן בהתאם. הבעל, הוא יש לו ספקות, הוא צריך לראות בחוש. אז כתוב שהיא, לראות הפסוקים, אחרי הפסוקים הראשונים בפרק י' ג' הוא מתפלל מנוח בפסוק ח', הוא אומר יבוא נעוד אלינו, זה לא הספיק מה שהוא אמר לאישה. מלאך השם, למי הוא בא? בפסוק ט', אל האישה, גם בפעם השנייה. אז מה היא עושה? אתה אומר האישה ואתה רוץ ותגיד לבעלה, לאישה עם הפיק בעי. מה כתוב עליו? ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. זה כתוב בגמרא שהוא היה עם הארץ. הוא הלך אחרי אשתו. רבנו הרב שפירא זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה והרב הראשי לישראל, הוא היה אומר שהוא היה עם הארץ כי כשהוא למד את בראשית פרק כ"ד הוא לא שם לב שרבקה היא הולכת אחרי מי שהוביל את השיירה ולא ההפך. כיוון שהוא לא למד את זה הוא היה עם הארץ. ואני קטן שואל, אולי יש מישהו שמפרש שהוא היה עם הארץ בגלל שהוא הלך ולא רץ? היא רצה. היא הבינה מה זה לפגוש מלאך השם. הוא, יש לו את הקצב שלו. זה בהרבה סוגיות, הסוגיות, הקצב הזה. שהגאולה היא מטלטלת, היא פותחת את הלב, היא מסעירה את הנפש, ואני הולך לפי קצב שלי, שלום עליך נפשי כזה, משהו מסוג הגמרא בתענית שכתובה פה. בכל זאת הקדוש ברוך הוא מגלה אליו את המלאך, והוא שואל את המלאך, מי שמך? ומי אתה? והמלאך היה צריך להגיד לו בעצם, ומי אתה שתשאל מי אני? אז הוא אומר לו בעדינות, שמי פלי. מעל להבנתך, יש דברים כאלה בעולם. ואז הוא לחוץ מנוח. בסופו של דבר אנוכיות, בסוף היא גם לחוצה. אין לה כוח. ואז היא אומרת לו, תגיד, בהיגיון, קצת תתרומם. לו חפץ השם לעמיתנו, לא לקח מידנו עולם מנחה ולא הראינו את כל אלה. ילדת בן. ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער, ויברכהו השם, אפילו לא כתוב מי היה הסנדק שלו. השם ברך אותו. במה ברך אותו? נזיר אלוקים, רוחני, כולו מופרש. ותחל רוח השם לפעמו. מה זה? התחיל להילחם בפלישתים. זה רוח השם? כל המפרשים אומרים את זה. רוח גבורה. אז כתוב הביטוי, הוא אומר להורים שלו, אני רוצה אישה מהפלישתים. והם בצדק אומרים לו, פסוק ג' בפרק י' ואמר לו אבי ואמו האם בבנות אחיך וכל עמי אישה כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? באמת אי אפשר להבין את זה. ויאמר ששון אל אביו אותה קח לי ישרה בעיניי. ומהפסוק הבא לומד הגמרא במועד קטן בדף י' ח' שהשידוך והזיווג זה מעת השם. ממה? משמשון? ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. זה לא אומר שכל מי שלוקח גויה ומתחתן איתה, זה מעט השם. לא צריך לאבד את הפרופורציות. אבל זה כן אומר שלפעמים, כשעל הפרק מונחת משימה אלומית, או לאומית קריטית, אז הקדוש ברוך הוא יש לו גלגולים משלו לדרכי הגאולה, מספיק לקרוא את מגילת רות בפרק ד', לא צריך יותר מזה. איזה משימה לאומית? נכון, פלישתים מושלים בישראל. מה הבעיה? נמשיך לחיות את החיים הפרטיים שלנו. הדבר היחידי שהפלישתים רוצים שלא נקים מדינה. שלא יתה, לא תהיה מלכות ולא תהיה עצמאות. זה הכל. בסדר, מסתדר. הקדוש ברוך הוא לא מסתדר. הוא לא רוצה את החרפה הזאת. הוא רוצה להתחיל לבנות את המלכות על ידי גבורה. הנה, הפסוקים בפרק ת' ז', צד שמאל. מה הוא עושה בעזה? הוא קם בחצי הלילה, אוחז בדלתות של העיר, הוא השתה מזוזות ולוקח אותם לחברון. הוא מכין את מלכות דוד. זה ספר שופטים, פרק ת' ז'. זה לא רחוק. מקמת המלכות של שאול ואחר כך של דוד. זה כוח הגבורה. והקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות ולקח את מה שלקח מהפלישתים. שמשון גם מחבר שיר לחבלי משיח. זה לא רק חטיבה מסוימת תמצא את השיר הזה. זה באמת מילים שאמר שמשון והוא קרא אותם, את המילים האלה, אל השם. למעלה, פרק ת' ז' בסיומו, פסוק כוח, כף ח'. הוא מוקף לשתים, הוא עיוור, אחד מול מאות. אין שום סיכוי שיעשה משהו. ויאמר השם אלוקים. זה כמו שאדם אומר כל בוקר. וכתוצאה מזה יכולות להיות לו אנרגיות עצומות. נשמה שנתת בי תאורי, אתה בראתה, אתה נפחת בי, אתה משמרה בקרבי. זה כמו להגיד אז, לאו דווקא בתוך הברכה, אפשר להגיד זה אחר כך. אז תן לי כוחות ותן לי משימות. כשאדם אומר ומודה על האמת, והוא מרגיש שהוא כלי, והוא רוצה להחזיק ברכה, אז השם ייתן לו. זה לא אומר שכל החיים יהיו חלקים. זה לא אומר שהיום הזה יהפך להיות יום מוצלח מכל בחינה. יכול להיות שמה שהשם נותן לו זה איזה מכשול, והוא צריך להתמודד. השם אלוקים, א' ד' נ' י', זוכרני נא. תציף, השם, את הסיבה שבגללה הולדת אותי. מבין שמשון, מה שאולי גם אנחנו צריכים להבין, שנזירות כפרישה מהעולם הזה אין המקום, אלא כביטוי לשליחות אלוקית. תציף את זה, אומר שמשון, תן לי ליישם את הסיבה שבגללה נולד. וחזקן הנה אך הפעם הזה. זה לא פשוט לרקוד את המילים האלה. אך הפעם הזה. זה אומר שאדם בדרגתו של שמשון יודע שבסיימו את שליחותו הוא מסיים את פרק חייו בעולם הזה. זה מבט מאוד מפוכח עם הרבה ענווה. וכל הברכות שהוא צריך זה כדי למלא את תפקידו ולא כדי להישאר בעולם עוד. זה לא הנושא. אומר שמשון, והיא נקמה. נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. אז הוא אומר, אחרי שהוא לופת את שני עמודי התווך, תמות נפשי עם פלישתים. אז אומר הפסוק, היו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. בסדר, הופעות הנשמות ומשך קיומם פה בעולם, אין לנו השגה בזה. שמשון היה צריך לקחת את עמודי התווך. התווך זה בעצם מילים של חיבור. אבל בשביל הנקמה, במי שרצה שלא תהיה לנו מלכות, שלא נפגוש את הופעת שם השם בציבור, אז שם הוא קרא את העמודים האלה. הוא שבר את נקודת החיבור, ותוצאה מזה התרסק הבית. אנחנו לוקחים משמשון את הכוח להיות בתווך, לחבר בין העמודים, לא חייבים לקרוא אותם, לחבר בין התיות השונות. ובמובן גם הלאומי וגם המשפחתי וגם הקהילתי וגם האישי, התחושה החזקה הזאת להיות כלי היא תחושה שאין סוף להתחדשות שלה. היא אף פעם לא מאובנת, היא לא קפואה. נכון שלפעמים ההתפתחות של הנפש היא תקועה. כשאדם מסתכל, כמו שאומר הרמב״ם, בעין טובה, לשמח בחלקו, אז נקודת קושי תהפוך אצלו לבניין, נקודת מיצר תהפוך אצלו למרחב, לא תוך דקה. רגילות הנפש היום לכל מיני טכנולוגיות שמקצרות תהליכים היא באוכרנו. כי זה בא לפנות את הפנאי הנפשי לתהליכים יותר בעומק. זה לא בא לחסוך. אין פתרונות כסף. לא לחיפוש כזה ולא לחיפוש אחר. ככל שהאדם שם את היותו כלי למרכז הנפש שלו, הוא פחות מסוכסך. הפנים שלו יש בהם יותר סבר, פנים יפות. ואז הוא הולך גם למאבקים שלו, גם להתמודדות שלו, לא בסחרור, לא באובדן אשתונות. והוא נשאר צלול כמו שמשון, ונאמן, ומרגיש שהנאמנות שלו זה חלק מהבנייה הלאומית, לכן באורך הקודש שלו הוא מעביר את הדלתות של עזה אל חברון, באותה מידה שבעלייה במדרגה דוד המלך עלה מחברון לירושלים. אנחנו לא נשארים ברמות של כוחות פרטיים, שאנחנו רוצים להציל את מגרון ואת גבעת האולפנה וגבעת אסף ועוד מקומות. זה לא בגלל שאנחנו אנשי ימין כוחניים שרוצים לכפות דעתנו על מישהו. אלא זה באמת בגלל שליחות ציבורית, שאם תהיה לנו ענווה, אנחנו נהיה שליחים, לא היחידים, לא הכי טובים. ובמקום שנפגוש כתוב אחר, נדע לברר איתו. בין אם זה משלה, בין אם זה משפט, בין אם זה אנשים שיושבים במקומות שעוד לא יודעים אולי איפה, זה בכלל מגרון וגבעת האולפנה. ובעצם להציל זה לא רק את המקומות, זה להציל את הנפש הישראלית. מאותה סוגיה של הפילים ביד אליהו, אותה סוגיה של המאגרים. אז עם ישראל עובר את החזיתות האלה בהרבה חיפוש של מה קורה איתנו ואיך לעמוד בהם. שלא לדבר על כך שבאמת אני לא חושב שיש מישהו בכדור הארץ שיודע מה יהיה. מה יהיה בסוריה? מה יהיה באיראן? מה יהיה בלבנון? זה מה שהיה בעזה. שמשון היה צריך לעקור את הדלתות שם. זה היה השורש של הפלישתים. בנבואות צפניה וזכריה לפני אלפי שנים כתוב שכל ערי הפלישתים יהפכו להיות ערים ישראליות. היו חמש. עקרון, אשדוד, אשקלון וגת, הכל ישראלי. מה נשאר? החמישית, עזה. היום אנחנו לא אנשים פרטיים. מישהו שיצליח לעשות איזה ניווט מתוחכם, יצליח לעקור את הדלתות מעזה ולהביא אותם לחברון, זה לא... מה אתה רוצה? מה אתה עושה? צריך, בכל המאבקים, החברתיים, הציוניים, המוסריים, היישוביים, התרבותיים, להיות אנשים שהם שליחי ציבור, בכוונה תאורה, מתוך אהבה אמיתית לישראל. האמת לא סותרת שלום, השלום לא סותר אמת. זה לא מבטיח איזה קסם שתוך שתי דקות הכל ייפטר. אבל לעורר היום את הציבור להבין שכל עוד יש רשע בעזה, העולם סובל. כל עוד יש רשע בטורקיה, העולם סובל. זה עם ישראל צריך היום כוחות נפש אדירים. זה שאנחנו נמצאים לפעמים בסי של חג ועולים לרגל, זה חלק. אבל להיות כלים השואפים להחזיק ברכה, וגם לעזור בזה לאחרים. לא בטרוניה, לא בקפדה, לא בטינה, לא בשנאה. אבל לעזור, להיות כלים, זה משימה גדולה. בהצלחה, בשורות טובות, שבת שמחה וטובה.